שלום לכולם, אנחנו ננסה להקדיש שיעור אחד, באמת שיעור מיוחד ונפלא, על הנושא המקדש על פי חוכמת הקבלה. מה החשיבות, מה המשמעות של בית המקדש? למה זה כל כך משמעותי, למה זה כל כך חשוב, למה אנחנו מתפללים שלוש פעמים ביום, ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ואנחנו מדגישים ואומרים, יהי רצון מלפניך, שיבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותן חלקנו בתורתך, או שתבנה, או שנבנה. למה כל כך חשוב לנו בית המקדש? שאלה שנייה, למה זה לא רק חשוב באופן כללי, אלא זה ממש נצרך גם לדור שלנו. אפילו עוד יותר בדור של תחייה, שעם ישראל קם לתחייה בארץ ישראל. כדי קצת לתת תשובה פנימית לשאלה הזאת, נצטרך להעמיק ביסודות של פנימיות התורה, של חוכמת הקבלה. ידוע שרבי שמעון בר יוחאי גנז בספר הזוהר את האוצרות של המפתחות לגאולה. הוא הבטיח שבגין בזכות שעתידים ישראל למתעם, לטעום, מהי ספר דיקרי זוהר, רק שהם יתעמו מספר הזוהר, יפקון מן גלותה ברחמים, יצאו בזכות לימוד ספר הזוהר מן הגלות ברחמים. זאת אומרת שיש סגולה מיוחדת בלימוד הזוהר, להוציא את עם ישראל מן הגלות. הרב קוק מסביר באורות התחייה שסתרי תורה מביאים את הגאולה, מקרבים את הגאולה, משיבים את ישראל לארצו. למה? כיוון שעל ידי לימוד סתרי התורה אנחנו פתאום מתמלאים בחשק לשיבת ציון, כי אנחנו רוצים שוב את גאולת השכינה, גאולת הנשמה של העם. וזה בעצם המושג הראשון שאנחנו חייבים להכיר, כשאנחנו רוצים לדבר על בית מקדש ועל גאולה. אנחנו יכולים לחלק את המבט למבט פרטי, שבו אנחנו מסתכלים על אדם, ובתוך האדם אנחנו מתייחסים לנשמה שלו. אנחנו יודעים שיש גוף, יש נשמה. גם בתוך הנשמה יש כל מיני רבדים, יש לנו נפש בהמית, יותר היצרים, הרצון האגואיסטי לקבל, יש בתוכנו חלק אלוקא ממעל, רצון להשפיע, רצון לתת, טוב אלוקי שזורם דרכנו. יש לנו כמובן בתוך הנשמה את הנפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, מדרגות בנשמה. אבל העיקרון הוא שהגוף הוא אחד ובתוכו יש נשמה. זה מבט לאדם פרטי. אחד החידושים שמלמד אותנו ספר הזוהר הוא שיש נשמה לעם. ישנו עם חי ולעם הזה יש נשמה. זו גם התפיסה שעומדת ביסוד שיטת הכוזרי ובעקבותיו המהר"ל מפראג והרב קוק והרב צבי יהודה קוק תמיד הדגישו את זה שאנחנו לא רק אדם חי אלא עם חי, עם ישראל חי. וכשאני אומר עם חי, זאת אומרת שכל עם ישראל בכל ארץ ישראל זה בעצם אדם אחד גדול, והלב שלו זה ירושלים, והלב של הלב זה כמובן בית המקדש וקודש הקודשים, ושם נמצאת הנשמה הכללית של העם, מה שנקרא בעצם השכינה. השכינה זה נשמת האומה. לכן, כשאנחנו מסתכלים על עם ישראל כעם אחד גדול, חי, אותה מדרגה שקיבלנו בדיוק כשבאנו לקבל את התורה בתחתית הר סיני, וייחן שם ישראל כנגד ההר כאיש אחד בלב אחד, אנחנו להיות איש אחד בלב אחד, אז יכולנו לקבל את השכינה, את ההתגלות של התורה שהיא בעצם הגילוי של הרצון הפנימי של הנשמה של העם, עם ישראל, עם ישראל החי. אז אם כן, אנחנו חוזרים על היסוד. התפיסה של הזוהר מתייחסת לא רק לאדם חי, אלא לעם אחד חי, שבתוכו יש נשמה אחת שהיא השכינה. הלב של האדם הזה זה כמובן בית המקדש בירושלים. ברגע שאנחנו מסתכלים ככה, אנחנו כבר מבינים שבית המקדש זה לא איזשהו בונוס, לא איזושהי מדרגה ככה של צדיקים או איזשהו משהו אוטופי, אלא זה בעצם דבר הכי חשוב, הכי קיומי לחיים של העם, זה הלב שלו. האם מישהו מכם, צופים יקרים, מוכן לעשות איתי עסק? אני אתן לו, נגיד, סכום מסוים, מכובד, והוא יתרום את הלב שלו לטובת השתלה למישהו אחר, או לטובת המדע, אבל לא מדבר על תרומת איברים אחרי המוות, אלא תרומת איברים בעודך חי. האם מישהו מוכן לחיות בלי לב? מה אתם אומרים? כמובן שאנחנו לא נסכים, כי אי אפשר לחיות בלי לב. הלב זה בעצם המקום שבו מרכז החיים. נכון שגם המוח הוא מאוד משמעותי, ויש רבדים שבהם המוח הוא אפילו יותר מרכזי, מרכז העצבים והמחשבה, אבל גם הלב הוא בעצם מרכז האחדות, מרכז הנוכחות של השכינה, של הנשמה. אז בין נתייחס למקדש כמוח, בין נתייחס אליו כלב, או המרכז של החיים של עם. תכף ניכנס פנימה בזום ולהבין מה קורה שם, מה ההתרחשות שמתרחשת במקדש, ככה בטעימה קטנה, כמה שידינו מגעת, לא מתיימרים להיות באמת יודעי דעת עליון, אבל קצת, כמה שהתורה מגלה לנו. אז בואו נחזור למבט הזה שמביא לנו ספר הזוהר, ואני חוזר שוב שזה גם המבט של הכוזרי, שעם ישראל חי, ובתוכו יש לב, שזו ירושלים, ולב של הלב זה המקדש, ובו נמצאת השכינה. ככה לשון הזוהר הקדוש, שמובב דרך אגב בספר נפש החיים, ספר מה שנקרא ליטאי למהדרין, אותו כתב רבי חיים מוולוז'ין, שבעצם אפשר לומר שהוא המשיך את דרכו של הגאון מווילנה, וזה לא איזה משהו חסידי, הפוך, זה השיטה הליטאית, אבל בעצם זה פשוט ציטוט מהזוהר שכמובן מקובל על כל עם ישראל. אז אומר ככה, נפש החיים מצטט את הזוהר. אומר, בזוהר שלך, כתוב, תא חזי, קד ברא קוד שבריחו ברנש באלמה, התקין לי כגוונה אילה יקירה, ויהיב לי חילה ותוקפי באמצעיתה דגופה לתמן שר יליבה. זאת אומרת, כאשר ברא אדם, קדוש ברוך הוא את האדם, התקין אותו כעין המרכבה העליונה, כעין הצורה של העולמות העליונים, והיב לחילי, שם את כוחו ותוקפו באמצע הגוף ששם שורה הלב. אבל, כמו שאמרנו שהאדם הוא עולם קטן, גם העולם הוא אדם גדול. פה יש לנו ציטוט קצת מדולג, אבל הוא אומר לנו בעצם את המסר. כגב נדע, בצורה זו, התקין קודש בריך הוא אלמה, התקין הקדוש ברוך הוא את העולם, ועביד לי חד גופה. עשה הקדוש ברוך הוא את כל העולם כגוף אחד. וליבה שרי באמצעותה, הלב נמצא באמצע. והוא תוקפה דקולה, שהוא התוקף, הכוח של הכל. וכולה באיטליין, כולה כל הבריאה, כל העולם, תלוי במי? בלב. ומה זה הלב? הלב זה ארץ ישראל, ירושלים, ומעגל סביב מעגל, הר הבית, המקדש וההיכל. כך הוא אומר שכל דבר מקיף את מה שפנימי לו, וההיכל מקיף לבית קודשי הקודשים, דתמן שכינה וכפורת וקרובים וארון, והכה הוא ליבה דכל ערה ואלמה, ומהכה יתזנו. זאת אומרת, אומר לנו נפש החיים, מצטט את הזוהר, שהלב של העולם הוא בית המקדש, והלב של הלב זה ההיכל שמקיף לקודש הקודשים, ששם שכינה וכפורת וקרובים וארון, וכאן הוא הלב של כל הארץ והעולם. ומכאן ניזונים כולנו. אם אנחנו מתייחסים במבט הזה של נפש החיים, של הזוהר הקדוש, ומסתכלים על כל הבריאה כגוף אחד גדול, בוודאי שכל עם ישראל הוא גוף אחד גדול, ואנחנו אומרים שהלב של העולם הוא המקדש, והשכינה היא הנשמה של העולם שוכנת בתוך הלב, אנחנו מבינים שכמו שאומרים, זה דבר שהנשמה תלויה בו. הלב הוא איבר שהנשמה תלויה בו. הוא פיקוח נפש, הוא הדבר הכי חיוני לאדם. אי אפשר לחיות בלי לב. לכן אנחנו מבינים למה כל כך חשוב לנו הדרישה לשוב אל הלב, להחזיר את הלב לחיים. לכן אנחנו מתפללים ובוכים ומשתוקקים, אם זה בתיקון חצות, יושבים על הרצפה ובוכים, ואם זה בתפילה, ותחזה נהננו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון, תחזיר את השכינה לתוך הלב, ומבקשים שיבנה בית המקדש בכל תפילה, בוודאי ובוודאי בתפילות מוספים, אנחנו מתחננים, יועצים לפניך שתעלינו בשמחה לארצנו, ותיתנו בגבולנו, ושנעשה לפניך קורבנות חובותינו, ומלך חכמה נרחם עלינו, טוב ומטיב יידרש לנו, שוב עלינו במון רחמך. וללבות שעשו רצונך, בני ביתך כבתחילה, מכונן בית מקדשך על מכונו. והראינו בבניינו, ושמחנו ותיקונו, ושב שכינתך לתוכו. ושב כהנים לעבודתם, ולביאים לדוכנם, שירם ולזמרם. וכמובן, כמובן, כמובן, כהן הגדול ביום הכיפורים, היום הכי קדוש בעולם, הוא נכנס, הכהן הגדול, לקודש הקודשים, ושם הוא מכניס את הקטורת, ענן הקטורת, שאולי רומז לשכינה שנכנסת אל הלב של העולם. אז אם כן, נסכם את התודעה הראשונה של התפיסה הקבלית. העולם הוא אדם אחד גדול. כמו שהאדם הוא עולם קטן, העולם הוא אדם גדול. והלב של העולם הוא ירושלים והמקדש. ולכן, כדי שהעולם יחיה, וכמובן שתהיה בו ברכה, חייב שיהיה לו לב. חי, וחייב שיהיה מקדש מרכז האומה, מרכז הלב. נציין שבזמן הגלות לא היינו חיים כעם. אמנם היינו חיים כיחידים. היינו אולי אפילו קהילות, אולי ישיבות, אולי חסידויות, חסידות גור, ויז'ניץ וכו' וכו'. אבל שוב הגאון וילנה מתייחס לזה כמוות של העם החי, מוות לאומי. וככה אומר הגר"א, שזה באמת שוב משהו מקובל על כולם. אומר הגאון וילנה בספרו פירוש לספר דצניותא, סוף הפירוש, אני מקווה שאני מצטט, פחות או יותר מדויק, הוא אומר, הגאון מבינה, כיוון שחרב הבית, כיוון שנחרב הבית, ופה אנחנו חוזרים לתקופת חורבן בית שני, בית המקדש השני, כיוון שחרב הבית יצאה רוחנו עטרת ראשנו. זאת אומרת, ברגע שנחרב הבית, אז יצאה רוחנו עטרת ראשנו, הרוח יצאה מתוך הגוף. ואז נשארנו מה? ונשארנו אנחנו הגוף בלא רוח. גופה. אתם מבינים עד כמה שזה טוטלי, ולכן אנחנו עד היום בוכים ומשתוקקים לחזרת הלב, חזרת השכינה לציון, לבניין בית המקדש, כי בלי זה אנחנו גוף בלא רוח, אנחנו גופה. עכשיו תראו איך זה מוביל לסופו של דבר, מהחורבן אל השואה. אומר הגאון מווילנה, כיוון שחרב הבית יצא רוחנו עטרת ראשנו, ונשארנו אנחנו, הוא הגוף בלא רוח, ויציאה לחוץ לארץ היא הקבר, הקבר רבותיי, חוץ לארץ זה בית קברות אחד גדול של העם. מה קורה לגופה בתוך הקבר? ורימה ותולעה מסובבת עלינו, הם הגויים האוכלים בבשרנו. גופה בתוך הקבר נאכלת על ידי התולעים. איך? איפה אלוהים? למה אלוהים לא מציל את הגופה? על כי אין אלוהי בקרבי וצאוני הרעות האלה. אלוקים לא רק נמצא למעלה, הוא נמצא בתוכי, בתוכנו, הוא שוכן בי. נשמה בגוף, יש בי חלק אלוק הממעל, יש בי שכינה אלוקית שבתוכי. ברגע שהנשמה יוצאת, הגופה נשארת כביכול בלא התגלות של הנוכחות האלוקית. כמובן שהקדוש ברוך הוא ממלא את הכל וסובב את הכל, והוא נמצא גם בעביות של הכלי, אבל ודאי שאפשר ביחס לאור וכלי, נוכל לומר שאין אור אלוקי בתוך הכלי. אין נשמה בגוף, ואז אנחנו מגיעים למצב שרימה ותולעה מסובבת עלינו, הם הגויים האוכלים בבשרנו, ואז אנחנו רואים את הפוגרומים ואת הפיגועים, את האנטישמיות. ואומר הגאון מווילנה, ועדיין נשארו העצמות. אמנם התולעים אכלו את הגופה ונשארו עצמות. ואומר, והעצמות נפזרו פיזור אחר פיזור, אבל עוד היה עצמות שהם התלמידי חכמים שמגינים על דורם כעץ, כעצם. זאת אומרת, עדיין יש מרכזי חיים, ישיבות, חסידויות, יש איזשהו קהילות שמתגבשות. אבל, אומר גם עכשיו, העצמות נרכבו, ולא נשאר מאיתנו לתרווד רכב, שחה לאפר נפשנו. אנחנו מגיעים למצב, אומר הגרא, שהעצמות נרכבו, ולא נשאר מאיתנו לתרווד רכב, אפר, אפר, והייתי אומר אפילו, עשן בקרמטריונים, במשרפות, באושוויץ. עם ישראל מעם חי, יצאה נשמתו, חורבן הבית הולך, ונרכב, אוכלים אותו תולעים, פוגרומים, עד שבסופו של דבר הוא הופך להיות אפר, אפר ועשן בשואה. איך יכול להיות כדבר הזה? פשוט מאוד. הנשמה לא בתוך הגוף. ברגע שנחרב בית המקדש, הנשמה יצאה מן הגוף. כיוון שחרב הבית, יצא רוחנו עטרת ראשנו. ולכן אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לחזור לבנות את הבית של המלך. שהשכינה תוכל לשכון בליבנו, שהקדוש ברוך הוא יוכל לשכון בתוכנו. האם זה מובן עד כה? זה לא משחק, זה לא בונוס, זה לא מדרגה לצדיקים, לחסידים, לנשגבים. זה פשוט הדרך היחידה לחיות, עם לב. וזה גם מסביר לנו את הגודל של הנס, של תחיית המתים הלאומית, שעליה אנחנו מודים בדור הזה, כי עין בעין יראו בשום השם ציון. הנס הוא שמי עצמות יבשות, ומי אפר, ומי אפר בשואה, העם קם לתחייה, חזר אל ארצו, לקחתי אתכם מן הגויים, קיבצתי אתכם מכל הארצות, הבאתי אתכם מן אדמתכם, כן, ובתיאור חזון עצמות היבשות המפורסם של יחזקאל, ותקרבו עצם אל עצמו, ונעלם גידים ובשר ואור, ועדיין אין בהם רוח, ואז אומרים ארבע רוחות בואי הרוח, הופכי והרוגים אלה ויחיו, ויעמדו על רגליהם חיל גדול מאוד מאוד, ואז אומרים, מי זה העצמות היבשות הקמות לתחייה? זהו העם היהודי הקם לתחייה. העצמות האלה, כל בית ישראל הם. וכשהוא מסיים, הוא אומר, והנחתי אתכם על אדמתכם, וידעתם כי אני השם, יהוד כבב כה, דיברתי ועשיתי, לאום השם. אני יהוד כבב כה. ברגע שהעם חי, ברגע שהנשמה נמצאת בתוך הגוף, זה יכול להיות מחדש יוד קי וו קי. אז את זה נסביר בשלב הבא. בסייעתא דשמיא, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אנחנו בחלק השני, פרק ב', בסדרת השיעורים בנושא חשיבות של בית המקדש בפי חוכמת הקבלה ועל פי הזוהר הקדוש. נסכם בשתי משפטים את מה שהקדמנו בפרק הקודם, כדי שגם אם מישהו פספס יוכל לתפוס. אמרנו שעל פי תפיסת הזוהר, העולם הוא אדם אחד גדול והאדם הוא עולם קטן. כיוון שהעולם הוא אדם גדול, כל הבריאה, אפילו כל העולם, זה אורגניזם אחד, והלב של העולם זו ארץ ישראל, ירושלים ובית המקדש. ולכן רק כשהלב חי ופועם, העולם יכול לחיות. הזכרנו שכמו שיש נשמה לאדם הפרטי, יש נשמה לאורגניזם הגדול שנקרא עולם, או אם אנחנו רוצים טיפה יותר להתמקד, לאורגניזם שנקרא עם ישראל חי. יש לו נשמה אחת שנקראת השכינה. השכינה, והשכינה הזאת נמצאת בבית המקדש, בלב של העולם. עד כאן בתמצית השיעור של הפרק הקודם. עכשיו אנחנו ניכנס בזום אין לתוך ההתרחשות שמתרחשת בתוך הלב של העולם. אם אמרנו שבעצם שם נמצאת השכינה, אז בואו ניכנס ככה בפוקוס ונבין מה קורה בתוך הלב של העולם, בתוך בית המקדש. בשיעור הקודם סיימנו בפסוק, וידעתם כי אני השם דיברתי ועשיתי, כאשר עם ישראל קם לתחייה לאחר חזון העצמות היבשות, עם ישראל קם לתחייה, עם ישראל יוצא מהשואה, מהגולה, התנערים מאפר קומי, העצמות היבשות מתקבצות עצם אל עצמו, קורמות אור וגידים ובשר, ונכנסת בהם הרוח, ואז אומר יחזקאל הנביא, וידעתם כי אני השם דיברתי ועשיתי. אני השם זה ארבע אותיות יוד, ה', ו' ו-ה'. אנחנו לא רושמים אותם, כי אסור לכתוב את שם השם במפורש. אבל עכשיו ננסה להבין מה הקשר בין ארבע אותיות י' ק' ו' ק' לבין התחייה של עם ישראל, לבין בית המקדש. בהקשר לזה גם נזכיר שגם בפרשת וארא, כשעם ישראל נוצר ביציאת מצרים, אז מביאה התורה אמירה מאוד חזקה, וירא אל אברהם ליצחק וליעקב באל שדי, אל שדי, ושמי השם י' ק' ו' ק' לא נודעתי להם. לכן אמור לבני ישראל, אני השם י' ק' ו' ק', הוצאתי והצלתי וגלתי ולקחתי, והבאתי אתכם אל הארץ. זאת אומרת, השם של השם י' ק' ו' ק' הוא בעצם השם של הגאולה של עם ישראל. רק כשעם ישראל נגאלים, אז יכול להתגלות שם השם. לכן אנחנו אומרים, בתפילה, מביא גואל לבני בניהם, למען שמו ואהבה. רק כשעם ישראל עם חי, שבתוכו יש לב, שזה ירושלים ונשמה, אז יכול להתגלות י' ק' ו' ק'. למה? למה? אז כדי להבין את זאת, אנחנו בעצם נצטרך להקדמה שמובאת ומפורסמת בפתח אליהו, שהרבה קהילות אומרות לפני התפילה. פתח אליהו מחולק לשניים, החלק הראשון מדבר על הספירות, על זה שבעצם אין מחשבה תופסת במהות הבורא, לית מחשבה תפיסה בך כלל. יש לנו יכולת לתפוס את ההתגלות של הקדוש ברוך הוא, אבל לא את העצמות שלו. ההתגלות, אפשר לקרוא לזה הספירות, מידות ההנהגה, הטוב האלוקי, החסד האלוקי, החיים, ההנהגה של ההיסטוריה, חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד, מלכות, אבל בעצמותו של הבורא אין לנו תפיסה, לית מחשבה תפיסה בך כלל. נושא עמוק וחשוב בפני עצמו, אבל זה לא הנושא שלנו כרגע. החלק השני של פתח אליהו, מופיע מאמר בשם רבי שמעון בר יוחאי. אני בכוונה בוחר מאמר מפורסם, כי ככה גם כשנאמר אותו נהיה יותר מודעים למה שאנחנו אומרים, ונוכל לחזור על זה, וככה הלימוד שאנחנו לומדים לא יהיה חד פעמי, אלא לימוד שכל פעם נוכל להחיות אותו מחדש, לנער אותו מהזיכרון, להציף אותו מחדש, כל פעם שנאמר פתח אליהו, שנשמע שאומרים פתח אליהו. ואחר כך גם נשתדל לחבר את זה לאידרה, לאידרה זוטה, שזה המאמר האחרון שרבי שמעון בר יוחאי אומר לפני שהוא נפטר. אז בעצם שאלנו, מה הקשר בין ארבע אותיות של שם השם י' ק' ו' ק' לבין הגאולה? אז רק ככה בשביל רמז נפתח בזה שהראשי תיבות, סליחה, הגימטריה של המילה גאולה, גאולה, שזה בעצם גואל, היי, זה שווה בגימטריה י' ק' ו' ק'. איך? תשאלו בוודאי איך. אז אנחנו יודעים שיש לנו ארבעה מילואים, אפילו יותר, של שם הוויה. מה זאת אומרת מילוי? מילוי זה שכותבים את האותיות מלאות. למשל י' אפשר לכתוב רק י', אבל אפשר לכתוב י' ו' ד'. אז זה נקרא י', זה מילוי. ואת האות ה' אפשר לכתוב בשלוש צורות. אפשר לכתוב בשתי צורות, סליחה. לא, שלוש צורות. ה' י', נקרא מילוי יודין. ה', ה' י', זה יקרה כתיבה של מילוי יודין. אפשר לכתוב את זה ה' א', ה' א', זה יקרה מילוי אלפין. אפשר לקרוא ה' נכתוב ה' ואז זה יקרה מילוי ה'ים. אם אנחנו כותבים את שם השם במילוי אלפים, י' ו' ד', ה' א', ו' א' ו', כי את הו' גם כן אפשר לכתוב ו' ו' או ו' א' ו' או ו' י' ו', אז נלך במילוי אלפים, ו' א' ו', ואחר כך ה' א', את העיר האחרונה, אז אנחנו נקבל את המספר 45. י' ו' ד' י' זה 10, ו' ד' זה עוד 10, זה 20, ה' א' זה ה' ועוד א' זה 6, ביחד 26, ו' א' ו' זה ביחד 13, ו' זה 6, א' זה 7, ו' זה עוד פעם 6, 12 ועוד 1, 13, וביחד יש לנו 26 ועוד 13, שזה 39, זה טל, זה מה שבעצם אנחנו נפגוש עכשיו בזוהר, ו... ה' האחרונה, ה' א', זה שוב 6. 6 ועוד 39 יוצא 45, יוצא גימטריה אדם. הגימטריות האלה הן לא רק איזושהי פרפרה לחוכמה, אלא הן רומזות לנו על משמעות פנימית. גאולה, גאולה, ג' ועוד א' זה ד', זה 4, ועוד ו', 6 ועוד 4 זה 10, ועוד ל', 30 ועוד 10 זה 40, ועוד ה' 45. יוצא שגאולה, יוצא גימטריה י' כ' ו' כ' במילוי אלפין. י' ו' ד' ה' א', ו' א' ו' ה' א'. זה איזשהו רקע לשפה קבלית שיש לה משמעות רוחנית עמוקה. ועכשיו נחבר את זה קצת למושג של השכינה. אז יש לנו מאמר מפורסם. בשיר השירים, כל דודי דופק, פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטל, קבוצותיי, רסיסי, לילה. קודם כל, אנחנו פוגשים פה זוגיות. שיר השירים זה שיר של אהבה בין בני זוג, בין הדוד לרעיה. כמובן שאנחנו יודעים שזה שיר שהוא קודש קודשים, כמו שאומר רבי עקיבא, כל השירים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. זאת אומרת, זה לא זוגיות במובן החיצוני והשטחי בלבד, אלא הפנימיות של הזוגיות. כי באמת, כל זוגיות בין בני זוג, בין אדם לאשתו, בין איש לאשתו, בין אדם לחווה, בין כל אדם נשוי לאשתו, הזוגיות הזאת היא בעצם תבנית של זוגיות פנימית עליונה בין הדוד לרעיה, או בין מה שאנחנו מכנים, קודשי הבריחו ושכינתי. לכן אנחנו תמיד מתחילים מצווה לשם ייחוד קודשי הבריחו ושכינתי. אנחנו רוצים לעשות ייחוד, חיבור, זיווג בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, בין הקדוש ברוך הוא לנשמה של העם החי שנקרא עם ישראל חי. ואז אנחנו בעצם מתחילים להבין. אמרנו שעם ישראל הוא גוף אחד גדול, הלב שלו זה ירושלים ובית המקדש, ושם נמצאת השכינה. השכינה היא בעצם הנוקבה. נוקבה. מה זה נוקבה על פי הקבלה? זה כנסת ישראל. מה זאת כנסת ישראל? זה הנשמה של העם היהודי, עם ישראל. אולי לא נכון לומר עם היהודי, אלא עם ישראל, כי זה כולל את כל 12 שבטים. במקום אחר אולי אם יהיה לנו זמן, נראה שבאמת כל 12 שבטים מקבלים מאותה נשמה כללית, כמו הים של שלמה, שהיה רובץ על 12 שברים. אבל אפשר כבר להבין שכל הברכה יורדת מהשכינה בבית המקדש אל 12 הנחלות של ארץ ישראל ומשם ל-70 אומות העולם. אבל מאיפה השכינה הזאת מקבלת את הברכה? מהצינור של החסד האלוקי, שנקרא בעצם ספירת היסוד. בציור של אותיות שם השם אנחנו קוראים לו הוו. אז אם כן יש לנו את הוו, זה החסד האלוקי. אפשר לקרוא לזה גם מידת אל חי. ויש לנו את ה... היי, זאת השכינה, כן? ו' והי, קודשי הבריחו ושכינתי. לשם ייחוד קודשי הבריחו ושכינתי. כמובן שלא מדברים פה על ציור גשמי, אלא על התגלות של המידות האלוקיות, של הטוב האלוקי. אבל, כיוון שאנחנו אומרים שבצלם אלוקים ברא את האדם, ויקרא שמם אדם, זאת אומרת, האדם שנברא בצלם אלוקים הוא זכר ונקבה, זכר ונקבה ברא אותם ויקרא שמם אדם, גם ה... ציור של השורש האלוקי הוא גם כן בבחינת זכר ונקבה, ובעצם כל הבריאה היא זכר ונקבה. אם זה בדומם, ובוודאי שבצמחים, בוודאי שבחי, ובוודאי שבאדם. וכל זה בעצם חותם של האלוקות בעולם. הכל נברא בחותם אלוקי. וגם הקדוש ברוך הוא יש לו קלה. מי זאת הקלה שלו? זאת השכינה. מי זאת השכינה? זאת כנסת ישראל. מי זאת כנסת ישראל? זאת הנשמה הלאומית של עם ישראל. איפה המקום של הייחוד הזה בין הקדוש ברוך הוא לשכינה? זה כמובן בתוך הארמון של המלך. ההיכל של המלך, הארמון, שבו המלך והמלכה מתחתנים, מתחברים. המקום הוא בית המקדש, קודש הקודשים. וכאשר המלך והמלכה ביחד, אז יש שפע ברכה בכל העולמות. כדין חדווה. חסד וחיים וחדווה נמשכים מהרחמים האינסופיים האלוקיים, מהלובן העליון מה שנקרא, כתל חרמון שיורד על הררי ציון, יורד אל השכינה. הזמן של הייחוד הזה, או בעצם הייחוד הזה, במילה אחרת הוא נקרא גם שבת. לאחר דודי, לקראת קלה פני שבת נקבלה. מה זה שבת? זה מילה אחרת, כלומר ייחוד. ייחוד בין הקדוש ברוך הוא לשכינה. בזמן זה שבת, במקום זה המקדש. כמובן שהכל נפגש ביום הכיפורים, שבו שבת שבתון, יש ייחוד הכי עמוק, ואז הכהן הגדול נכנס למקום הקדוש ביותר, לקודש הקודשים. הכהן הגדול כשהוא נכנס, הוא מסמל לא רק את הכניסה שלו, אלא את הכניסה מלמעלה כביכול של מידת הכהן הגדול, שזאת מידת רב חסד, ערך אפיים ורב חסד. רב חסד זאת אומרת, לא רק חסד רגיל של כהן, שהוא במידת החסד, אלא רב חסד, כהן גדול, חסד עליון פשוט, טוב ואינסופי, שהוא בלי חשבון, לא לפי השאלה אם מגיע או לא מגיע, יש זכות או אין זכות, אלא אהבה בלא הגבלה, בלא תנאי, אהבה שלא תלויה במעשים של עם ישראל או של מעשי התחתונים, כמו שאנחנו אומרים, אלא אהבה בלי חשבון. זה לובן העליון, זה נקרא ערך אפיים, מידת ערך אנפין זה גם נרמז בזקן, זקן הארון שיורד על פי מידותיו, יגול רחמך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים. אז ככה קיבצנו פה טעימה של כל מיני מושגים, שבעצם כולם ממש מרכזיים בהבנה, אבל בואו ננסה את זה טיפה, טיפה יותר מסודר. אז בואו נתחיל שוב מהבסיס. אמרנו שיש עם אחד חי, יש בתוכו לב זה המקדש, ויש בו נשמה הזאת השכינה. השכינה הזאת אפשר להתייחס אליה כדבר אחד, אבל אפשר גם לחלק אותה בזום אין לשתי חלקים. צד זכרי וצד נקבי. הצד הנקבי זאת כנסת ישראל. והצד הזכרי זה החסד האלוקי, קודשה בריחו, דוד וראיה. כנסת ישראל היא הנשמה של עם ישראל. אז אם אפשר להגיד את זה בצורה פשוטה ואפילו כמעט גסה, מי הקלה של הקדוש ברוך הוא? כנסת ישראל, עם ישראל, אנחנו. עכשיו, הדוד, קודשו ברוך הוא, דופק בליבה של כנסת ישראל. כל דודי דופק. התחיל לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. שראשי נמלט על קבוצות האיריס ישראל לילה. אני רוצה להיכנס הביתה. לאן? לתוך ארמון המלך. בבית המקדש. אני רוצה לחזור הביתה, אבל בשביל זה אני צריך שתפתחי לי. אפילו שאני מלך כל יכול, ואני מושל בכל העליונים ובכל התחתונים, אבל את הזוגיות שבינינו אני צריך שתעשה ברצון, באהבה, ולא בכפייה, ולא באונס חס וחלילה. לכן, אני לא יכול להיכנס לחיות עם רעייתי, אם היא לא פותחת לי את הדלת, אם היא לא רוצה. הדלת זה יכול להיות הדלת של הבית, במובן של בית המקדש, וגם הדלת של הלב. לכן, הקדוש ברוך הוא דופק בליבה של רעייתו ומתחנן. ואומר, אמנם אני מלך, אבל אני מבקש ממך. כל דודי דופק, פוקד, דופק. פתחי לי אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי, שראשי נמלטל, קבוצותיי רסיס אלילה. אז הציור הפשוט הוא שהמלך כביכול בחוץ, הוא נרטב בטל, והוא מבקש להיכנס לתוך הארמון. כן? יש פה אמירה זועקת, שהיא נוגעת לימינו, היא נוגעת לחיינו. ככה גם הכוזרים הסביר, במאמר שני, פסקה כבדלית. שזו הדפיקה שהקדוש ברוך הוא דופק בליבה של האומה, כשהגיע הזמן לחזור לציון, כשהגיע הזמן, אז הוא דיבר על הצהרת כורש, כאשר הייתה פקידה, הייתה התעוררות מלמעלה, לחזור הביתה, לבנות את בית המקדש. העם ישן, אבל זה כמובן גם נוגע לדורנו, שאנחנו בשוב בשיבת ציון השלישית, או השנייה, והקדוש ברוך אומר, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלה טל, אני בבית, סליחה, אני בחוץ, אני לא יכול להיכנס לבית. כמו שאני אומר לפעמים בצורה חריפה ולא מכובדת, המלך הומלס, המלך הומלס, הקדוש ברוך הוא בלי בית. אם ניקח את זה בצורה של אותיות, אז נוכל להגיד שיש יוד ויש ה', יוד והי הם כביכול ירושלים של מעלה. זה מושג שהתחדש בעיד רזותה, שזה המאמר שרבי שמעון בר יוחאי אמר לפני שהוא נפטר, ובעצם הוא הכין את התקופה של הגלות לקראת החזרה לארץ. אבל הוא יוצר לנו תבנית חדשה שמאפשרת לנו לשרוד בגלות, וזה יוד קיי, זאת אומרת אבא ואימא, חוכמה ובינה, ירושלים של מעלה, זאת אומרת, הוא מאפשר עדיין להתרחשות של הזוגיות בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, להתרחש, אבל לא בעולם הפיזי, בבית המקדש של מטה, בירושלים, כי ירושלים חרבה, ורבי עקיבא ובר כוכבא שניסו לבנות אותה מחדש, בעצם המרד נכשל, כי לא נהגו כבוד זה בזה, ולא ניכנס לזה עכשיו, אבל עם ישראל עדיין חי איכשהו, איך הוא עדיין יחיה? אנחנו מעבירים, מה שנקרא, את כל המידע לענן, לענן הווירטואלי, מנוכחות של הקדוש ברוך הוא בתוך העולם בירושלים של מטה, מעבירים את הנוכחות של הייחוד בין הדוד לרעיה לירושלים של מעלה. ייחוד בין אבא לאימא, זיווג דלא פסיק, הוא לא פוסק כל ימי הגלות. הוא ייחוד שממשיך גם בגלות, כי הוא לא מוגבל בתנאים של העולם הזה. הוא אפילו גם לא תלוי כל כך בבחירה של מעשה התחתונים שלנו, כבני אדם, כבני ישראל. פחות. יש השפעה, אבל זה פחות. זה זיווג דלא פסיק, זה ייחוד יוד קיי, זה ירושלים של מעלה, כי באמת בשורש המציאות יש אהבה אינסופית בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, והאהבה הזאת היא עוברת מהנוכחות של ירושלים בעולם הזה, בבית המקדש, כיוון שהמקדש חרב, איפה תתרחש הזוגיות? בעולם המופשט, בעולם הווירטואלי כביכול, בעולם הפנימי, בעולם הבינה, שם יש ייחוד של הדוד והרעיה, י' וה', אבל זה לא מתרחש בפועל בתוך העולם. זה ממש אפשר להגיד בציור של היום, בענן, בענן, זה לא בתוך המחשב שלנו, אלא זה בעולם הרוחני הפנימי. אחר כך אנחנו רוצים שזה ירד לתוך העולם הזה, ואז יהיה ביום ההוא יהיה, השם אחד ושמו אחד. זאת אומרת ש... הזוגיות הזאת היא תתרחש פה במציאות. מה קורה בעולם הזה? אז פה המלך הומלס, אין לו בית. ואז הוא דופק. הוא אומר, פתחי לי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמלה טל כבוצותיי רסיסי לילה. אומר רבי שמעון בר יוחאי בזוהר. קם רבי שמעון בר יוחאי ואמר לך אדוני הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד ככל בשמיים ובארץ. לך אדוני הממלכה והמתנשא לכל ירוש. אילאין שמעו. אינון דמכין דחברון ורעיה מהמנה. האבות אברהם יצחק ויעקב ורעיה מהמנה משה רבנו התערו משנת חון. הקיצו ורננו שוכני עפר. אילן אינון צדיקין דאינון מסתרה דעוד יתמר בני שינה ולבי ער ולאו אינון מתים. וגינדה יתמר בעון הקיצו ורננו שוכני עפר. רעיה מהמנה. אנד ואבן הקיצו ורננו את מי תקיצו? גם את עצמכם. אבל הקיצו ורננו להתערו תדי שכינתה. דאי ישנה בגלותה. יש לנו מושג שהרעיה ישנה, השכינה ישנה, עם ישראל ישנה בגלות. כנסת ישראל ישנה בגלות. והגיע הזמן להתעורר ולחזור לארץ ישראל ולחזור לציון ולחזור להר הבית ולחזור למקדש ולבנות מחדש את המקדש כדי שהדוד יוכל לחזור הביתה והמלך לא יהיה הומלס. היום אני מספיק ברור. אז כדי שזה יקרה צריך שהשכינה תחזור ותתעורר. והתחילי אחותי רעייתי יונתי תמתי שראשי נמילה טל. קבוצות הרסיסי לילה. אז מה קורה פה? הוא אומר רבי שמעון בר יוחאי, האבות הקדושים ומשה רבנו, אנט ואבן אקיד צובר עלינו להתערות עד השכינת עדי ישנה בגלותה. ועד כאן צדיקה יקולו דמיכין ושינתה וחרון, גם הצדיקים ישנו, מיד יאיב עד שכינתה תלת כללי לגבי רעיה מהמנה ויאמה לקום רעיה מהמנה. צדיק יסוד עולם, דהלך התמר כל דודי דופק. לגביי בארבעת ונדילי, ויאמה באון, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי. דעתם אבונך בציון, לא יוסיף להגלותך. רעייתי, נגמר הזמן של הגלות, תם אבונך, מספיק סבלת, עברת שואה, 6 מיליון מתו, מספיק, שילמת את כל מה שאפשר לשלם, על כל החטאים שרק אפשר להעלות על הדעת, 6 מיליון זה מספיק, תם אבונך בציון, לא יוסיף להגלותך. אבל הגיע הזמן שאני אוכל לחזור הביתה, למה תהיה שינה, תפתחי לי את הבית! הר הבית בידינו, בידינו הדבר, איפה המפתח? תם אבונך בציון, לא יוסיף להגלותך, אני מבטיח לך, אני לא אחזור עוד להגלות אותך, אבל תפתחי לי. למה? שראשי נמלה טל, ראשי נמלה טל. מהי נמלה טל? אלא אמר קודש הבריחו, את חשבת דמיום עד התחרב בי מקדשה, דאלנה בבית הדילי, ואלנה ביישובה, לבחי, דלא אלנה כל זימנה דאנת בגלותה. הרי לך סימנה שראשי נמלטל. מה זאת אומרת? אומר להרעדות, תדעי לך שכשאת לא בבית, אני גם לא יכול להיכנס לביתה. אני לא נכנס לבית בלעדייך. סוגריים, למה שהוא יחזור? למה שנחשוב שהוא ייכנס בלעדינו? כי יש מישהי בבית. מי נמצאת בבית? השפחה בישה. השפחה בישה ששומרת על הארמון, זאת הפילפינית המנקה, הלא פיליפינית, הגר, אמא של ישמעאל, שפחה שרוצה להיות שתת גבירתה, היא שומרת בינתיים על הארמון, אבל היא בינתיים השתלטה על הארמון, והיא נכנסה כביכול למיטה של הרעיה, והיא לא מאפשרת למלכה לחזור הביתה. והמלך רוצה לחזור הביתה, אבל לא מעיז להיכנס לארמון כשנמצאת שם השפחה. אז הוא מעדיף להישאר בחוץ, לישון ברחוב, על הספסל, כביכול כמובן. כביכול המלך אומר, אני לא יכול לחזור הביתה, לא אבו בעיר. אני לא יכול לחזור הביתה אם את לא פותחת לי, אם את לא נכנסת לבית ופותחת לי את ליבך, ופותחת לי את ביתך. אני תלוי בך, רעייתי. והתערות הדלתתה, התערות הדלילה. אלא אמר קודש הבריחו, את חשבת מיום עד התחרב במקדשה, דאלנה בבית הדילי ואלנה ביישובה. לב אחי, דלא אלנה כל זימנה דאנת בגלותה. אני לא יכול לבוא הביתה כל זמן שאת בגלות. הרי לך סימנה, אני אתן לך סימן. סימן שתדעי שזה אמת. שראשי נמלה טל. מה זה ראשי נמלה טל? היי, שכינת בגלותה. היי, אומר הזוהר, זאת השכינה בגלות. היי, שכינת בגלותה. היי, שכינת בגלותה. מה זה אומר? שהשכינה היא ההי של שם הוויה. היי, שכינת בגלותה. אומר הקדוש ברוך הוא, את האות הרביעית של השם שלי, יוד, קי, וו והי. בלעדייך אני רק יוד, היי, וו, אבל אני לא ההי האחרונה. אני רק החתן, אני בלי הקלה, אני רק המשפיע, אבל אין את מי שתקבל. בלעדייך אני חצי בן אדם. כך אומר הקדוש ברוך הוא לשכינה, ואני לא מגזים. ככה ממש הלשון גם של ההידרזותה, שאומר שהמלך ולא המלכה היא פלג גופה. בואו נקרא את זה בלשון הזוהר. אומר רבי שמעון בר יוחאי באידרה, בסוף האידרה שאותו הוא לימד ביום האחרון. הוא אומר, וכד מתחברן, מתחזיין חד גוף הממש, ומאח האוליפנה דחר בלחודוי, זכר בלבד, התחזי פלג גופה, זכר לבד הוא חצי בן אדם. כן? וכולו רחמי, הוא רחמים, הוא רצון להשפיע, הוא טוב, הוא נתינה. וכך נוקבה, גם חצי בן אדם. וכאן מתחברן כחדה, התחזי כולה חד גוף הממש, והכי הוא. אף אחה כד דחר התחבר בנוקבה, כשהקדוש ברוך הוא הזכר מתחבר עם השכינה, עם הנקבה, עם כנסת ישראל, כולה הוא חד גופה, ועל מין כול הוא בחדו, העולמות כולם בשמחה, והכולו מגוף השלם מתברכן, כולם מתברכים מהגוף השלם. והיינו רזה, זה הסוד, על כן ברך אדוני, את יום השבת, ויקדשהו. מה זה יום השבת? כדי שתיקח כולה בחד גוף השלם. בשבת יש ייחוד בין הדוד לרעיה, דה המטרוניתה, המלכה, תדבקת במלכה, המלכה מתדבקת במלך, להשתכח גוף אחד, ועל כן ברכן משתכחין והיומה. בשבת המלך והמלכה מתייחדים כגוף אחד, ואז יש ברכה ביום הזה, כל העולמות מתברכים ביום הזה. ומאחה, מן דלא השתכח דחר ונוקבה, מי שלא נמצא זכר ונקבה, יקרא פלא גופה, ולט ברכת השריה במילה פגימה וחסירה אלא באתר שלים. במילה שלים, ולא בפלגות מילה. בפלגות מילה לא יתקיים לאלמין ולא יתברכן לאלמין. לכן אומר הזוהר גם אדם שהוא לא נשוי, הוא חצי בן אדם. לכן תמיד מקפידים ללמד זוהר לנשואים, כי זה שובר, אתה מבין כמה זה חשוב. להיות נשוי, כי אז יש ייחוד בין הדוד לרעיה, בין הזכר לנקבה. ממילא זה גם שופך אור על כל הזוגיות שלנו. הזוגיות שלנו זה לא רק משהו של יצרים, חס וחלילה נמוכים, אלא זה בעצם התלבשות, כשאנחנו מלמטה מתייחסים נכון לאישה, וכשיש אהבה בין איש לרעייתו, כשיש ייחוד בין הדוד לרעיה, למטה יש ייחוד למעלה פנימי בין הקדוש ברוך הוא לשכינה. לכן אנחנו כל כך מתרגשים בחתונה ואומרים, בברכות מקדש עמו ישראל על ידי חופה וקידושים. הקדוש ברוך הוא כביכול מקדש את עם ישראל על ידי חופה וקידושים. ואנחנו תמיד אומרים, כמו שאתה, החתן מתחתן, כן? ועכשיו אתה סס על רעייתך, סוס תסיס ותגיע להכרה בקיבוץ בניה, לתוכה, בשמחה, ברוך אתה השם, משמח ציון בבניה. הציון היא השכינה, תשמח בבניה. ו... שמח תשמח רעים אהובים, כשמח החיים צריכה בגן עדן מכן. כן? ויוצר האדם, שיצר את האדם בצלמו, בצלם דמות אבניתו, והתקין לו ממנו בעניין עד העד, ברוך אתה השם יוצר האדם. כל הברכות הללו מרוממות את הזוגיות ממצב של סתם אהבה קטנה, בעצם אהבה הכי עמוקה, שבתוכנו, באהבה שבין הדוד לרעיה, למטה מתעוררת אהבה בין הדוד והרעיה, למעלה בין הקדוש ברוך הוא לשכינה. אז בעצם בואו ככה, נאסוף קצת את מה שאמרנו עד כה. אמרנו שיש עולם, בתוכו יש לב, שזה המקדש, ובתוך הלב הזה יש י' כ' ו' כ'. יש ייחוד בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, יש את הייחוד של הקרובים, פניהם משל אחיו, הדוד והרעיה. כן? הדוד והרעיה תמיד באהבה. ולכן חשוב לנו כל כך שהמלך יוכל לחזור לחיות עם רעייתו. והוא לא יהיה במצב של כל דודי דופק פתחי לאחותי רעייתי יונתי תמתי שרושי נמלט טל. אז עכשיו בוא נראה מה זה רושי נמלט טל. שוב, אומר הזוהר הקדוש שרושי נמלט טל, היי שכינתה בגלותה, שלימו דילה וחיים דילה יהיו טל. המילוי של אותו, של אותה רעיה, השלמות שלה והחיים דילה יהיו טל. זה המושג טל. מה זה טל? ודה יהיו אות יוד, אות ה' ואות ו'. אומר הזוהר, זה אותיות, אות יוד, אות ה' ואות ו', זה טל. ואות ה' היא שכינתה דלא מחושבן טל. אלא אות יוד, אות ה' ואות ו', דסליקו את ו' לחושבן טל. דהי מליה לשכינתה, מנביאו דה כל מקורין אילאין. מיד כאן ראיה מהם לה ואבן קדיש נימי, עד כאן רזה דה ייחודה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. זה פתיחת אליהו הנביא. מה זה אומר? י, ה, וו, זה יוצא כמה? טל. כמו שאמרנו, י, ו, ד, זה 20. ה, א, זה 6, 26. ו, א, ו, זה עוד 13, 26 ו 13, זה יוצא טל. אבל כל זה זה רק השפע שבא מלמעלה. אבל אין את המלכה, אין את הקלה, אין את הרעיה, אין את כנסת ישראל, אין את השכינה. היא ההיא האחרונה, זה לא מחושבן טל. זה לא מחושבן טל. כאשר המלך והמלכה מתחברים, הקדוש ברוך הוא והשכינה מתחברים, נעשה י' כ' ו'. והי, אז יכול להיות ייחוד, שמה, ליקוד שבריחו. ואז ברוך אדוני לעולם אמן ואמן. אז נעשה ברכה, ברוך השם, יוד כבב כלעולם, אמן ואמן, אמן זה שוב ייחוד בין שם הוויה לשם אדנות, זה כולל את שם הוויה וזה שם אדנות, כן? זאת אומרת, זה שם אדנות רומז לשכינה, ושם הוויה רומז לפנימיות של השכינה, התוך השפע האלוקי. לכן אנחנו נראה שתמיד מציירים את ההי של שם הוויה, אתם רואים ברוך השם לעולם, ובתוכו יש א' ד' נ' י'. לא יודע אם צריכים לראות פה במצלמה, אבל ואז אנחנו עושים י' א' ה' ד' ו' נ' כ' י'. זאת אומרת, י' כ' ו' זה הטל, זה השפע האלוקי, וה' זאת השכינה, שהיא בעצם גם שם הדנות, היא הראיה. והייחוד ביניהם זה שילוב של הוויה הדנות, שזה י' א' כ' ד' ו' נ' כ' י', שזה עולה בגימטריה 91, וזה גימטריה אמן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. תראו איך באותיות רמוזות בעצם הסודות הכי עמוקים של הקיום שלנו, של השכינה. אז בואו נחשוף שוב את האמירה שלנו. אמרנו שיש ארבע אותיות של שם הוויה. שלושת האותיות הראשונות מסמלות את השפע האלוקי. כאשר זה מתחלק לכתר, הכתר זה הלובן העליון, זה החסד. הלובן זה נקרא לט שמאלה בעייתר, כולו ימינה, תלג. תלג זה שלג, כן? ועתיק ימין יטיב. ולבושו היא כתלג חיוור ושער ישי כאמר ניקה. הלובן העליון זה השלג של מעלה, כביכול הטוב האלוקי האינסופי, שזה נקרא טל חרמון, חרמון לבן, שיורד ומשתלשל אליהן להררי ציון. כי שם ציווה אדוני את הברכה חיים עד העולם. זאת אומרת, כל החסד האלוקי של יוד כיוו, יוד, זה, יש את הקוץ של היוד, זה הכתר, זה הטוב האינסופי, יוד כי, אמרנו שזה ירושלים של מעלה, זאת אומרת, הייחוד בין הקדוש ברוך הוא, השם אחד לירושלים של מעלה, לכנסת ישראל, אבל בעודה אימא, כן? זאת אומרת, שזה בעולם הפנימי העליון, ואחר כך הוו זה החסד שנמשך לתוך העולם הזה, אבל החסד לא יכול לרדת, אם אין את הקלה, שזאת השכינה, שזאת כנסת ישראל, שזה ההי של שם הוויה, יוד קי, וו קי. איפה מתרחש הייחוד הזה? במקדש. כן? ולכן הוא אומר לה, את חשבת מיום עד התחרב במקדשה, דעלנה בבית הדילי, ואלנה ביישוב, את חשבת שכשנחרב את המקדש אני יכול להיכנס לביתי, וליישוב, לאו אחי. ולא אלנה כל זמן דען בגלות, אני לא יכול לחזור לתוך ביתי, למקדשי, כל זמן שאת בגלות. לכן, עכשיו אנחנו רואים עוד שלב. אם בהתחלה דיברנו על כך שכל העולם הוא גוף אחד גדול, ולב שלו זה ירושלים, ולכן אנחנו חייבים שיהיה לב, אחר כך גם הוספנו שיש נשמה בתוך הלב הזה. עכשיו אנחנו גם מבינים שהנשמה הזאת היא בעצם הפתח, הכלי, שאליו יורד השפע האלוקי מלמעלה. והוא המקום של הייחוד, מקדש זה המקום של הייחוד בין ארבע אותיות שם השם, י' כ' ו' כ', המקום של הייחוד בין הקדוש ברוך הוא לשכינה, ולכן רק שהמקדש נמצא והשכינה נמצאת בתוכו, ולא השפחה חס וחלילה, אלא המלכה, הראיה נמצאת בשכינה, במקדש, אז יכול להיות שפע לשכינה, כטל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה השם את הברכה. כדי להמחיש את זה טיפ-טיפה, ניקח איזשהו משל קטן. אם זאת, נקרא לזה השכינה כציור, כי זה בעצם כלי, היכל, זה כלי, זה היכולת לקבל, אז אנחנו חייבים שההיכל יהיה, כדי שיוכל להימשך שפע מירושלים של מעלה לירושלים של מטה. אם ניקח את זה כציור, אז נגיד שהכלי הזה העליון הוא בעצם כביכול ירושלים של מעלה, זה נקרא היכל הברכה, כן, הים העליון, ומי זה ים, זה 50 שם בינה, והוו זה המשפך ששופך את השפע כביכול לירושלים של מטה, אבל רק כשיש ירושלים של מטה, אז זה ככל להימשך שפע לשכינה, לעולם, לעם ישראל, 12 הנחלות של 12 השבטים ולכל האנושות. אבל אם חס וחלילה אין את המקדש למטה, אז הקדוש ברוך הוא לא רוצה להשפיע שפע לקליפות ולחיצונים ולשפחה לכן הוא כביכול מסתלג וגונז את הברכה. רק כשהמלכה חוזרת לארמון, אז המלך יכול לחזור, להמשיך ברכה לציון, ויש ייחוד בין ארבעות יוד של הוויה, יוד כברכה, כתל חרמון שיורד על הררי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם, ואז הברכה נמשכת לבריכה בירושלים של מטה. אז זה ככה בתמצית, משל למה שמתרחש בבית המקדש, ארבע אותיות של שם השם, יוד כבבקה, אז נסכם בשתי משפטים. המשפט הראשון אומר, כל העולם הוא גוף אחד גדול, הלב שלו זה ירושלים והמקדש, הנשמה שלו זה השכינה שנמצאת בתוך המקדש. המשפט השני אומר, יש ארבע אותיות של שם השם, יוד כבב והי, ורק כשיש את היוד כבב והי ביחד, אז יכול להימשך ברכה לשכינה. ונתקדם עוד טיפה, אני יודע שכבר אנחנו קצת עייפים, אבל בכל זאת עוד משפט אחד. הזוהר מדגיש לנו שלא רק החסד הרגיל נמשך לשכינה, אלא נכנסת ההשפעה של מידת אריחנפין. אריחנפין זה לא רק החסד הרגיל, אלא רב חסד. זה מה שנקרא עבודת כהן הגדול ביום הכיפורים. ביום הכיפורים נכנס הכהן הגדול שהוא רומז לרב חסד, לטוב האלוקי האינסופי. כן? וזה נכנס לקודש הקודשים, ורבי שמעון בר יוחאי מסיים במילים האחרונות שלו, ולכן אני אומר שהזוהר הוא המפתח. לא כמו שאני אומר, אלא כמו שרבי שמעון בר יוחאי אומר, שבזכות שעתידים ישראל יתרומם מספר הזוהר, יפקון מהם מנגלות הברחמים. מה מלמד אותנו הזוהר? למה על פי הזוהר כל כך חשוב במקדש? אומר הזוהר הקדוש, קודש הקודשים דלתתא, הוא המקום ששם נמשכת הברכה, כי שם ציווה אדוני את הברכה, דעת רן דרגיני נון, לאלה ותתה, בגין כך, לית רשותה למעל תמן, אין רשות להיכנס לשם, לקודש הקודשים, בר כהנא רבה, חוץ מהכהן הגדול, דעתם מסיתרא דחסד, בגין דלא עיל, להוא אתר דלאלה, אלא הוא דיקרא חסד, ועיל בקודש הקודשים, מדבס מתנוק בה, ומדבר חיי קודש הקודשים בגו לגו אתר דיקרא ציון. זאת אומרת, הכהן הגדול הוא יכול להיכנס לקודש הקודשים ולשים את השכינה, לייחד את הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל, ולעורר את מידת הרב חסד, את האריך הנפין, את הרחמים האינסופיים מעתיק הקדישה, מהלובן העליון, טל חרמון, ורק הכהן הגדול יכול להיכנס לשם, כי רק החסד האינסופי, אהבה שהיא לא תלויה בדבר, והיא לא תלויה במעשה התחתונים, היא זאת שנמצאת בקודש הקודשים. היא אהבה העליונה, נמצאת בפנים בקודש הקודשים. אתר דלאלה, כביכול, סליחה, ולית רשותה למעל תמן בר כהנא רבה, דעתם מסיתרא דחסד, בגין דלא עיל להוא אתר דלאלה, מי יכול להיכנס למקום העליון הזה של קודש הקודשים, אלא הוא דיקרא חסד, ועיל בקודש הקודשים. מתבשמת נוקבה, ומדבר חי קודש הקודשים בגו לגו אתר דיקרא ציון. נדלה קצת. ומתאמן נפקי ברכן נחולו על מין וכולו מתברכן. שם אני משכת ברכה לכל עולמות וכולם מתברכים. או אתר דיקרא קודש הקודשים. נדחורה, כן, כביכול החסד הזכרי של הקדוש ברוך הוא נמשך לשכינה. וכל קודשים, כן, נמשך מרש הילה דגולגלת דדחורה, מהראש של הגולגולת, מהלובן העליון, מהחסד האינסופי, מסיתרא דמוחי אילאי, ישר הרמב"ם, ונגיד, ההיא ברכה, נמשכת כל הברכה בכל שייפה גופה, עד עינון דקרי צבאות, וכל ההוא נגיד ויתנגד מכל גופה מתכנשי תמן, ועל דה עיקרון צבאות, דכל צבאות יילאים ותתאים תמן נפקין, והוא נגיד ובתר תתכניש תמן שר ינלה, בהו יסוד קדישה, כולה חברה, בגין כך יקרי חסד, והוא חסד עיל לקודש הקודשים, נכתיב, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם. לא סיים בוצין הקדיש אלא מאמרה חיים, עד השתכחו מילוי. רק שסיים רבי שמעון בר יוחאי את המילה חיים ושתת. זאת אומרת, איפה נשמתו של רבי שמעון בר יוחאי נכללה באלוקות? בדיוק בייחוד הזה, בין הוו להי, בין הדוד לרעיה, בקודש הקודשים. כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם, ורבי שמעון בר יוחאי מסתלק לחיים נצחיים, בעץ החיים, ירושלים של מעלה. זהו, אז נעצור פה את הפרק הזה, ואנחנו ראינו כמה חשוב לברכה של כל האנושות, שיהיה ייחוד בית המקדש, רק כאשר הבית בנוי, והשכינה נמצאת בארמון, וגם אם הבית עוד לא בנוי, אבל עם ישראל משתוקקים, רוצים, בונים, פותחים את הלב שלהם לבניין המקדש. ומי שגם נוהג על פי רבותיו, עולה, ממש מעלה איתו את השכינה, לתוך הר הבית, הר המוריה, אז הוא מאפשר למלכה לחזור לבית. התחיל לאחותי רעייתי ונתית אמתי. והשפחה יכולה ללכת, ואז יכול להיות זון, ייחוד זכר ונקבה, ייחוד קודשו ברוך הוא שכינתי, י' ק' ו' ק' בקודש הקודשים במקדש, ואז נמשכת הברכה לשכינה, ומהשכינה נמשכת הברכה למטה לתחתונים. עוד מושג אחד שרק נזרוק, זה נקרא אולי מלכות והצילות. המלכות שהיא כנסת ישראל, היא נמצאת בראש ארבע עולמות, הצילות בריאה יצירה עשייה, סליחה, הצילות בריאה יצירה עשייה. כאשר אנחנו בגלות, השכינה נמצאת מתחת לעולם הבריאה, זה נקרא בכותל, מתחת לעולם הכיסא, כיסא כבוד מרום מראשון מקום מקדשנו, הכיסא זה בית המקדש, וכשאנחנו מעלים את השכינה למעלה, מעל עולם הכיסא, כן? מעל עולם הבריאה, אז המלכה נכנסת לארמון והיא יכולה לקבל את החסד האלוקי בציון, כי שם ציווה השם את הברכה חיים עד העולם. וכחומר למחשבה, למי שמכיר את סיפורי המעשיות של רבי נחמן, יש סיפור מאוד מיוחד על הבן מלך ובן שפחה שהתחלפו, ושם בסוף הסיפור הוא אומר שבן המלך התבונן וראה שחסרה רייזלי, שושנה, מעל הכיסא. וראה שהשושנה שחסרה מעל הכיסא, היא מונחת למטה בכיסא. והראו לו הכיסא וראה שהוא גבוה מאוד, והלך אצל הכיסא והסתכל והתבונן שזאת הכיסא עשויה מן העץ של התיבה הנ"ל, הנה הכלי שנתן לו אדם היער, צריך לקרוא את הסיפור כדי להבין, והסתכל וראה שחסר מהכיסא למעלה איזה שושנה, היינו רייזלי, ואם היה לה הכיסא זאת השושנה, היה לה כוח שיש לה תיבה, היינו הכלי הנ"ל שהיה לה כוח לנגן כשהם מניחים אותה לאיזה מנחיה ובמה או אוף כנ"ל, מסתכל יותר וראה שזאת השושנה שחסר למעלה מן הכיסא, היא מונחת, איפה? למטה בכיסא. הוא צריכים לקח אותה משם ולהניחה למעלה, ואז יהיה לה כיסא הכוח של התיבה הנ"ל. כי המלך שהיה עשה כל דבר בחוכמה באופן שלא יבין שום אדם את העניין, עד שיבוא חכם מופלג שיבין את הדבר, יוכל לכוון, להחליף ולסדר כל הדברים כראוי. וכן המיטה הבין שצריכים לנתקה קצת מן המקום שעומדת, וכן השולחן, צריכים גם כן לנתקו קצת, לשנות מקומם קצת, וכן המנורה, צריכים גם כן לנתקה קצת מקומה, וכן העופות והחיות, צריכים גם כן לשנותם כולם ממקומם, לקח זה העוף למקום זה, או למידו במקום זה, זה אולי רומז ליסוד, כן? שצריך להביא את היסוד, זה גימטרי העוף, אולי אפילו משכה, מיוסף, למקומו בציון, אפילו הייתי חוצף, חצף לומר, מאומן לציון בירושלים, צריך להביא את היסוד, ו... כן כולם, כי המלך עשה הכל באומה וחוכמה ובאופן של אבין שום אדם עד שיבוא החכם שיוכל להתבונן סדרם כראוי. וכן אריה שעומד שם אצל התפשטות הדרך צריכים להעמידו כאן, וכן כולם אריה של אש שרובץ על המזבח, ראיו, אריה זה 62 כפול 3, שם עין בית, שמורכב מ-72 שמות וכל אחת יש לו 3 אותיות, וציווה לסדר הכל כראוי, ייקח השושנה מלמטה, ותוכבה למעלה רבותיי, זה המפתח. נרים את השושנה את כנסת ישראל מלמטה, איפה זה למטה? זה אצל הכיסא, אבל מתחת, בכותל. ולדחוב אותה למעלה, במקדש, בהר הבית למעלה. נרים את השכינה למעלה. ואז, וכן כל הדברים הנ"ל, לסדר כולם בסדר הראוי כנ"ל, ואז התחילו כולם לנגן הניגון הנפלא מאוד, ועשו כולם הפעולה הראויה להם. ואז נתנו לו המלוכה. אז השכינה יכולה למלוך על כל התחתונים, על ארבע עולמות ביה, על עולמות הבריאה, יצירה, עשייה. כי היא כבר נמצאת מעל עולם הבריאה, מעל עולם הכיסא. הכיסא זה המלכות, היא יושבת על המלכות. ברגע שכנסת ישראל, המלכה חוזרת לארמון, היא גם יושבת על כיסא המלכות, והקדוש ברוך הוא כמובן מולך גם כן בארמונו, והייתה לה שם המלוכה, והשפע של היוד כיבה, ויכול להימשך להי, השכינה בקודש הקודשים. ואז כל הבריאה היא בעצם ניגון נפלא שממליך את הקדוש ברוך הוא. כל הנקודות הטובות, והזמרה של הנקודות הטובות מתקבצות ובונות את המשכן, והכל עושה ניגון אחד גדול של מלאכת השם, שהשם, כל הנשמה תעלה אליה, הללויה, והשם מולך בעולמו, ואז נתנו לו המלוכה, גם לבן המלך וגם למלך נתנו את המלוכה. ענה ואמר הבן מלך האמת שאתה נעשה, שנעשה את המלך אל בן השפחה האמת. אתה אני מבין שאני בן המלך באמת, ואתה בן השפחה באמת. עכשיו אני מבין שאני באמת בן המלך, ואתה בן השפחה, כשהצלחתי להחזיר את המלכה לארמון לייחוד. בשביל זה אנחנו חיים, רבותיי, זה השליחות שלנו בעולם, להחזיר את בת המלך אל המלך, להחזיר את השושנה לראש הכיסא, להחזיר את הרעיה אל הדוד, ואת הדוד אל הרעיה, ולבנות ארמון למלך שיבוא, שלא יהיה עוד הומלס, שלא יהיה עוד חסר בית, שלא יצטרך לדפוק בליבנו, התחילה אחותי רעייתי נתמתי וראשים לטל, אלא יוכל להגיד שראשים לה יוד כאביו, כי גאולה, גואל היי, גואל תאי, היי, ומחזיר אותה לבב, תשובה, תשוב היי, וימשך שפע, מעלו ונעליון, כתל חרמון שעוד על הרי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם, בייחוד, קודש הברית חושכנתי, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. הכל תלוי בזה שנתעורר, שהרעיה תתעורר לבניין בית המקדש. לפחות, לפחות להשתוקק, אם אפשר גם לעלות ולראות ולהשתחוות, להחזיר את השושנה לראש הכיסא, את כנסת ישראל, מעל עולם הבריאה, מעל הר הבית, להחזיר את המלכה לארמון, לגרש את השפחה, שתחזור למקומה, מתחת לארמון המלך, תשמש את המלכה ולא תשתלט על המלכה, ולהחזיר את המלך לארמון. הקדוש ברוך הוא, בבקשה, תיקח את השיעור הזה, תלמד, תקיים אותו, תעזור לנו לקיים אותו, להחזיר את המלכה הביתה, להחזיר אותך הביתה, אתה דופק בלבנו, תעזור לנו לבנות את ירושלים, לבנות את המקדש, להחזיר את השכינה הביתה, לעשות מה שאנחנו יכולים לקדם את גאולת ישראל ואת בניין את המקדש, ללמוד את הנושא, לקיים אותו, ישיבת המקדש שקמה, אם אפשר, שנוכל להצטרף, ולקדם לבניין את המקדש השלישי, כל אחד כפי מה שהוא יכול, ולהחזיר את המלך אל המלכה, במקדש. עזור לנו הקדוש ברוך הוא, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אוהב אתכם. אם יש לכם איזה שאלות, השגות, אפשר להתקשר אליי, 050-656-2148, אריה ליפו. זה היה שיעור קצר על חשיבות בית המקדש על פי הזוהר. מי שירצה עוד מקורות, כדאי מאוד להכיר גם את הספר שערי אורה, ספר נפלא, יש גם הוצאה נפלאה, ואומר את אותם דברים על החיבור של מידת אל חי ועדנות. כן? ברוך אדוני מציון שוכן ירושלים, ואומר כתל חרמון שיורד על הררי ציון. זה הייחוד של אל חי, זה מידת היסוד עם מידת עדנות, זאת השכינה, וזה ביחד יוצא אמן, זה הייחוד בבית המקדש. מציון מכלל יופי, אלוקים מופיע, ואין ברכה בעל עולם אלא על ידי ציון, שהוא מריג ברכותיו בירושלים, כאמור כתל חרמון שעומד על הררי ציון, כי שם ציווה אדוני את הברכה, חיים עד העולם, ייחוד אל חי ועדנות בני המקדש. ספר שערי אורה מומלץ מאוד.